שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אני מוישי מקמטק, יחד איתי אברימי. הפרק הזה זה בעצם החצי השני של הסיפור של רוני זהבי, המייסד של אייבוב. בפרק הקודם רוני סיפר את הסיפור של ההקמה של קוטנדו, שזה הסטארט-אפ הראשון שלו. קוטנדו שנמכרה לאקמאי ב-300 מיליון דולר. סיפור מיוחד ומדהים בפני עצמו. אם לא שמעתם, אני ממליץ לכם לרוץ ולשמוע את הסיפור. ועכשיו אנחנו בחלק השני של הרעיון עם רוני זהבי, הסיפור של אייבוב. זה סטארט-אפ בתחום המשאבי אנוש, בעצם סטארט-אפ שעוזר לארגונים בכל ההתנהלות שלהם מול העובדים. סיפור הצלחה אדיר, סטארט-אפ בן 7 שנים בערך, שהגיע כבר לשווי של 2.5 מיליארד דולר. בפרק הזה עשינו משהו מיוחד שלא עשינו בפרקים האחרים. הזמנו גם את אדם פישר, שהוא המשקיע של אייבוב, הוא המשקיע הראשון של אייבוב. אדם הוא מקרן בסמר, שזה אחד הקרנות הטובות ביותר בעולם. אדם עצמו נחשב לאחד המשקיעים הטובים ביותר בישראל. יש לו הערכה אדירה פה בקהילת ההייטק הישראלית. הוא השקיע בעשרות חברות שהפכו לסיפורי הצלחה מטורפים כל אחת בפני עצמה. חברות כמו וויקס ופייבר ומליו והבנה ודרייבנץ ועוד 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 רבות וטובות. אז יש כאן פורמט מיוחד של שיחה גם עם משקיע וגם עם יזם. מזמין אתכם להאזין. בעצם זה פרק סיום העונה השנייה. אני מאוד מאוד רוצה להודות לאברימי, שעושה איתי את כל הרעיונות ביחד. בכלל, עושים המון המון דברים ביחד, כל הפעילות של קמאטק. מי שלא מכיר, בין אם זה יזמים חרדים שיכולים לקבל מאיתנו עזרה, בין אם זה עובדות, עובדים חרדים שרוצים להשתלב בתעשיית ההייטק, יש לנו מערך שלם שגם של הכשרות, גם של השמות, בין אם זה חברות גדולות שרוצות לגייס עובדים חרדים, כולכם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו יותר מנשמח לסייע בכל מה שאנחנו יכולים. ניגש לפרק האחרון של העונה עם אדם פישר ורוני זהבי.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אני פה עם אברימי, והיום זה פרק חגיגי במיוחד, כי זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו יושבים עם שני מרואיינים, גם יזם וגם משקיע, שזה אף פעם לא עשינו בפורמט הזה, זה פעם ראשונה. בעצם היינו פה בשיחה קודמת, אם אנחנו מתארחים כרגע באייבוב, שזה סטארט-אפ מאוד מאוד מצליח ותכף נשמע, ומערך אותנו היזם של אייבוב, רוני זהבי. בשיחה הקודמת הייתה שיחה מרתקת שדיברנו על על היזמויות הקודמות של רוני, וזה היה כל כך מרתק שהחלטנו לפצל את זה לשני פרקים. פרק אחד דיברנו על הפרקים הקודמים ביזמות של רוני, ועכשיו החלטנו להגיע לדבר על אייבוב, אבל בפורמט מיוחד שיושב איתנו רוני, ולידו יושב אדם פישר, שהוא שותף בקרן בסמר, שזה קרן אמריקאית ענקית, נחשבת אחת הקרנות הטובות ביותר בעולם, מה שנקרא טופ טיר מהמעגל העליון של הקרנות, ואדם ספציפית נחשב אחד המשקיעים הכי טובים בישראל. לא מזמן הייתה לעברים ולי שיחה עם מישהו, אני לא אצטט בשם, אמר יש בישראל שלושה משקיעים טובים, אדם ועוד שניים, אז הוא ממש אחד המשקיעים הטובים בישראל, וגם יש לו, ברוך השם, הרבה הצלחות, השקיע בהרבה מאוד חברות שנהפכו לענקיות, עוד מעט נשמע גם את זה. אז יש לנו הזדמנות לעשות שיחה מאוד מיוחדת בין יזם לבין משקיע, וגם להבין קצת את הדינמיקה שיש בין יזם למשקיע ובין משקיע ליזם. אז שלום לרוני ולאדם.
אהלן. שלום.
יפה, אז רוני, אולי תתחיל קצת לספר לנו איך אייבוב נולד, איך הגעת לרעיון הזה, איך הגעת לאדם שישקיע בך, כמה משקיעים אחרים אמרו לך לא לפני זה, או איך בכלל התהליך הזה קרה?
אז אייבוב נולדה לפני 7 שנים, אבל היא הייתה באינקובציה בבסמר בערך שנה לפני, לבסמר יש תוכנית שנקראת EIR, זה Entrepreneur in Residence, לוקחים יזמים ומערכים אותם בתוך הקרן. זה עובד לשני הצדדים, ליזם זה מאפשר להיחשף לרעיונות חדשים, להיות על הגלגל ולא לברוח מהעשייה. זה סטאפ נהדר, כל יום שני אחרי צהריים עולים לשיחת משקיעים, תמיד מרתקת, כי לשיחת משקיעים עולים רעיונות מכל מיני מקומות בעולם. ומהצד של המשקיע, אדם בטח יכול להגיד לזה מהצד שלו, אבל מהצד של המשקיע אני חושב שיש דיאלוג, מייצרים דיאלוג פורה בין יזם לבין משקיע, כשבסופו של דבר אין התחייבות, אבל אם מזה יוצא משהו, ברור שיוצאים לדרך אחד עם השני. אדם לא השקיע בחברה הקודמת שלי, למעשה נפגשנו פעם אחת לפני כן, וכשנפגשנו והרעיון עלה, אני חיבקתי אותו בחום, וככה זה התחיל.
הרעיון להיות entrepreneur in residence, בטח.
כן, עוד לפני שהרעיון של בוב נולד כחברה או כ...
אם אני מבין נכון, זאת אומרת, יזם אפילו שאין לו בעצם רעיון לחברה, הוא אומר, אני יושב כאילו בתוך הקרן, ואני חושב על רעיונות.
כן.
אדם, תגיד איזה מילה על בסמר, סתם אפילו שמי שלא יודע, כולם צריכים לדעת מה זה בסמר, כי זה אחת הקרנות הטובות בעולם, אבל מי שלא יודע, אולי ייתן איזה רקע קצר.
בסמר היא קרן אמריקאית, היום היא קרן גלובלית, יש לנו 9 משרדים, אנחנו מנהלים משהו כמו 20 מיליארד דולר, הקרן האחרונה זה בסביבות 4 מיליארד דולר, ועם הסכום העתק הזה אנחנו משקיעים בכל השלבים, וכמעט כל התחומים, וגם כמעט כל מקום בעולם. אבל הרוב 70% משהו כזה בארצות הברית, וגם 70% פחות או יותר זה בעולם התוכנה, ואפילו יותר נכון העולם הסאס.
תוכנה, software as a service, תוכנה כשירות.
וסיד אצלנו, כאילו בשלבים הכי מוקדמים, זה יכול להיות 100,000 דולר, יכול להיות 500,000 דולר, 3 מיליון דולר, יש כמה מסלולים, ומדי פעם...
אז הצ'ק הכי קטן יכול להיות 100,000 דולר?
נכון.
והצ'ק הכי גדול, כמה הוא יכול להיות?
אני אישית רשמתי צ'קים של 100,000 דולר ו-100 מיליון דולר.
יפה. לחברות...
ואני נותן יחס שווה. לא, זה כמובן... ההשקעות המאוד קטנות האלה, זה בעצם בעיקר לעזור ולראות אם יש הזדמנות בהמשך, וההשקעות מאוד גדולות זה כבר שיש... החברה כבר הוכיחה משהו. אני בארץ בדרך כלל משקיע סכומים בין 3 מיליון דולר ל-10 מיליון דולר, ברעיון וצוות חזק, עם כוונה וציפייה שאני הולך להשקיע עוד הרבה לפני שאני יודע מה יהיה.
יפה. בדרך אגב, אתה גם בחצי מילה, לא ניכנס לכל הסיפור, אתה עלית לארץ, תגיד איזה מילה על זה.
כן, נולדתי בדרום אפריקה, גדלתי בארצות הברית, עליתי לארץ בגיל 22, אחרי שסיימתי תואר ראשון, והתגייסתי. אז
שירת
עוד,
אתה בצבא.
כן, אז עוד אמרו לי שזה חובה, למרות שזאת חוקית לא היה חובה, אז התנדבתי. אז אני בעצם...
היית בצבא ביחידה טכנולוגית?
לא, או? לא, ממש לא. זרקו אותי לשריון.
וואה.
וכשהתגייסתי בגיל 23 כבר הייתי בני 18, שכבר פעם ראשונה שלהם מחוץ לבית, ואני הייתי כבר 5 שנים, לא גרתי עם המשפחה, אז אני הייתי המבוגר האחראי.
יפה.
ניסיון ממש טוב.
ומאז צמחת בעולם של ההון סיכון, עבדת בכמה קרנות?
עבדתי בסך הכל בשתי קרנות, התחלתי ב-JVP, עוד שהיה לה שם אחר, כמתמחה ב...
הראל מרגלית, הקרן של הראל מרגלית.
נכון, התחלתי ב-96.
ממשלת נתניהו הראשונה.
כן.
היום אנחנו בממשלת נתניהו השישית, אז זה...
מדהים.
מדהים.
אני מציע לספור אולימפיאדות, יותר קל.
ואני עדיין מאוד סיכון, אז כן, 24-26 שנים. אני אומר כי גם חזרתי להשלים את הלימודים ועליתי ב-98, אז מאז 98 פול טיים בתחום ההון סיכון, וכמובן השקעתי הרבה עשרות של חברות בהרבה מאוד תחומים, ולא מעט הצלחות.
יפה, יפה.
אני רוצה שנייה להבין, הקרן היא 4 מיליארד דולר, הקרן האחרונה, ואם אתה כותב צ'קים של 100 אלף דולר עד 10 מיליון דולר, אז גם בתרחיש של 10 מיליון דולר זה 40 חברות לקרן, אבל כנראה זה יותר נשמע 200 חברות לקרן, אז מה, זה בלגן?
זה אני, יש לנו 20 שותפים, כל אחד עם קצת פוקוס אחר, ונטייה אחרת מבחינת המספר ההשקעות והשלב שמוכנים להשקיע. אני יחסית בצד המוקדם של הקרן, אני אולי הכי מוקדם, אני עושה הכי הרבה השקעות בפרויקטים שהשותפים שלי מסתכלים ולא מבינים מה אני רואה שם, הם פשוט רואים שקפים ואפילו לא שקפים יפים.
כן, אבל עדיין אם, לפי המספרים שלך אתה לא מזיז להם את המחת, כי אם אתה משחק עם...
מאוד איך.
לא, אני אנסה להבין למה, רק תתקורא...
כי המודל...
אני אסביר את השאלה של אברמי, נגיד השקעת 100 אלף דולר, נגיד עשית להשקעה פי אלף, עדיין זה לא מזיז את המחת בקרן של 4 מיליארד דולר.
לא, כמובן 100 אלף דולר לא מזיז את המחת בשום...
גם 3 מיליון דולר לא מזיז.
גם כמעט ולא. כל הרעיון כמשקיע גדול שנכנס עם צ'ק קטן, זה שאתה קונה זכויות להשלים, להשקיע עוד בהמשך. חברה שמצליחה וגם מגייסת הרבה מאוד כסף, אתה בעצם זוכה, אם אתה רוצה, להשקיע עוד ועוד. אז אני אתן דוגמה, חברה פרטית בארץ, גם יוניקורן, מיליו, לא יודע אם נתקלתם בזה.
כן, חברת פינטק של תשלומים.
של מתן, מתן בר, מכירים אותו מצוין, חברים שלו, כן.
אז אנחנו השקענו...
הוא גם אמור להתראיין לפודקאסט, זה מתואם ביומן כבר, יהיה פרק איתו בקרוב.
אז אנחנו השקענו למשל 2 מיליון דולר במתן, והשותפים שלו, יחד עם א', אז ביחד 4 מיליון דולר, ולא ידענו לאן זה ילך. הגשנו צוות חזק, תחום על פניו מאוד גדול, אבל לא ידענו באמת לאן זה יגיע. החברה עד עכשיו כן גייסה הרבה מאוד כסף, אני לא זוכר את הסך הכל, זה כמה מאות מיליונים, ואנחנו כבר השקענו משהו כמו 30 מיליון דולר. אז זה דוגמה שאיך תוך 4 שנים פחות או יותר, ההשקעה של 2 מיליון דולר הופך להיות 30. אפילו במקרה של הייבו, ותכף נגיע לזה, התחלנו עם 6 מיליון דולר, ואני חושב שאנחנו עכשיו בסביבות מעל 100. רוני יודע יותר טוב, כי זה באמת הרבה מאוד השקעות המשך, זה לא 3 השקעות. אז כן, לפעמים, זה רשום לי איפשהו, כן, אל תדאגו. אבל לחזור לבסמר, אז היא קרן עם הרבה מאוד היסטוריה, היא לא קמה אתמול, היא בעצם גם אחת הקרנות הוותיקות ביותר, אם לא הוותיקה ביותר. הכסף המקורי בא ממשפחת פיפס, ופיפס היה השותף של קרנגי, למי שיודע מי זה קרנגי, הוא היה היזם הסקוטי-אמריקאי שהקים את חברת פלדה למעשה במאה ה-19, וכשהוא ופיפס מכרו את החברה שלהם ב-1905 ל-JP Morgan, לא הבנק, הבן אדם, הם היו לכמה שנים השני אנשים העשירים ביותר בעולם. וכבר אז הם הבינו שהם צריכים להשקיע לטווח ארוך, כדי באמת לעשות תשואה טובה על סכום כזה של כסף, והם התחילו להשקיע בחברות פרטיות, ועם השנים זה הפך להיות חברות גם טכנולוגיות. ואנחנו בעצם יצאנו מהמשרד המשפחתי של פיפס.
זאת אומרת, בעצם פיפס בהתחלה היה לו און גדול, הוא החליט להקים קרן, שהקרן תנועה על ידי אנשים מקצוענים, שישקיעו בחברות פרטיות. זה התחיל בערך לפני 100 שנה.
כן, בערך, כן.
ואז מה קרה בהמשך? מתי זה נהפך להיות קרן רגילה, או שזה עדיין...
הפכנו על קרן רגילה ב-1981, יצאנו החוצה, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עצמאים לחלוטין, הם עדיין המשקיע הגדול אצלנו.
משפחת פיפס.
משפחת פיפס, משהו כמו 30%. אבל זהו, אין קשר חוץ מהקשר ההיסטורי וכמשקיע מוסדי.
אז היום זה כמו כל הקרנות, שבעצם עוד הרבה מאוד משקיעים...
לגמרי.
נמצאים בפנים.
יש לנו עוד 60-70 משקיעים מוסדים מסביב העולם, כולל מישראל.
יפה. ואז יש לכם היום קרנות של 20 מיליארד דולר, הקרן האחרונה 4 מיליארד דולר, משקיעים בכל העולם, בכל השלבים, ובאופן ספציפי, במה אתה משקיע, מה אתה מחפש, באופן אישי?
אני בעיקר משקיע בארץ, 80%, 90% מהזמן והכסף שאני משקיע זה בארץ, השאר זה באירופה. אני היום בעיקר מסתכל על חברות תוכנה, אבל היסטורית השקעתי בחברות צ'יפים ותחום הרשתות, נטוורקינג.
עוד שנייה נגיע בחזרה לרוני, רק עוד מילה, תן איזה שמות שכמה חברות שהשקעת בהן שככה נהיו מפורסמות.
אני אישית בארץ חברות וויקס, פייבר, אינטוסל, שבזמנו אני מכרה לסיסקו לכמעט 500 מיליון דולר.
חצי מיליארד דולר, כן.
ועוד הרבה חברות פחות ידועות, אני חושב שזה משהו כמו 20 חברות שנמכרו, שאני השקעתי בהן. וחברות פרטיות, היום הייבוב, מיליו, יוטפו, דרייבנטס, קלאודינרי.
קיצור, חברות מדהימות אחת-אחת למי שמכיר, כל אחת זה סיפור הצלחה מטורף בזכות עצמו. יפה, עכשיו נחזור רגע למה שרוני אמר, יש לכם תוכנית של Entrepreneur in Residence, שמה זה בעצם אומר? יזם בתוך הבית.
נכון, זה תוכנית שבעצם אתה פוגש יזם, או אתה מכיר יזם, אתה יודע שהוא או היא הולך להקים עוד חברה, כי זה בדם שלהם.
אתה יודע שזה יזם חזק, נכון? לא
סתם
מישהו פעם ראשונה.
יזם חזק, אבל לא בהכרח הצלחה פנומנלית לפני. לפעמים אתה פשוט רואה בבן אדם, בכל זאת, יזם שאתה רוצה לעבוד איתו, או אולי הוא מסתכל על תחום שנורא מעניין אותך, ורוצים לעשות משהו ביחד. ואין לי התחייבות לאף כיוון, אבל הרעיון זה לפעמים ביחד אפשר בעצם להרים משהו יותר מהר ויותר טוב. עשיתי את זה רק פעמיים, כי זה באמת זה התחייבות מסוימת. אז רוני היה שני, ואני לא זוכר בדיוק מה עבר בראש שלי, אבל פשוט הגשתי ש... זה יוצא דופן שרוני הוא עצמאי פתאום, אין ספק שהוא היה מקים משהו מעניין, הוא ממש רצה לעבוד איתנו, שאצלי זה גם נורא חשוב, והגשתי שזה, שאולי הגשתי שיש לי את הזמן גם להשקיע בו, כי זה גם חובה. הראשון, אתה שואל, מי עשה את זה לפניו? ליד אגמון.
ליד אגמון, יפה. גם סיפור הצלחה יפה מאוד. גם אותו אנחנו צריכים לראיין. היום הוא בעצם בסוג של מתחרה שלך היום. אחרי כן. שהוא הקים סטארט-אפים והצליח, הוא עכשיו באינסייט, הוא משקיע באינסייט.
לא יודע, מתחרה, בדרך כלל הוא נכנס יום אחריך בשווי כפול, לא?
לא, יותר חבר מאשר מתחרה, אנחנו מדברים הרבה. אנחנו עבדנו ביחד, לא יודע, 7-8 שנים.
יפה. ואז, אוקיי, אז רוני ואתה נפגשים, רוני נכנס בתור יזם, Entrepreneur in Residence, מתחיל לעשות מחשבות על brainstorming, סיום מוחות על רעיונות, ידעת מה אתה הולך להקים, או שזה, ידעת שאתה רוצה להקים משהו, ושזה יהיה עם בסמר, ולא ידעת מה.
אז גם אתה, גם ההחלטה להקים היא לא קלה, כי יש לך את הרגעים שאתה מכור אליהם, ובא לך לעשות זה עוד פעם, ויש את הרגעים שאתה מבין כמה זה קשה. יזמות, זה לא קל.
נגיד שכבר היית אחרי אקזיט גדול, ויכלת בעצם לפרוש ולשבת לנוח בעצם. לא היית צריך לעבוד בשביל להתפרנס.
נכון, אבל אני לא חושב שזה המיינדסט, התובנות שיש ליזמים, אני חושב, באופן כללי. אבל הרעב לעשות משהו כל הזמן קיים בך. דרך אגב, עד היום, גם כשאתה מריץ חברה 7 שנים, פתאום אתה נתקל בבעיה לא פתורה, או שומע על רעיונות אחרים, ותמיד בא לך לעשות עוד, אבל החוכמה היא כרגע זה... להתפקס במשהו אחד. הרבה יזמים גם מוצאים את עצמם כמשקיעים בסטארט-אפים, ביזמים, בשלבים מאוד ראשונים, ואחר כך יודעים לחבר את זה גם לקרנות, אבל ככה זה התחיל.
כאילו זה שאתה יזם, זה בעצם את הסוג של בנאדם שאתה אומר כל הזמן, אני רוצה לתקן את העולם, אני רוצה לשפר את העולם, אני רואה בעיה, אני רוצה לחשוב איך לפתור אותה?
כן, אני חושב שזה ממכר. אני חושב החוויה של יזמות, בטח אם היא מצליחה בסוף, אבל גם אם לא, היא לא דומה לשום חוויה אחרת, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה רגשית, מבחינה מה אתה צריך להביא מעצמך כדי שזה יהיה, זה טוטלי, אני מדבר בשם עצמי, אני מכיר לא מעט אנשים שהם אותו דבר, ובעיניי אי אפשר להצליח אם אין לך את, את המור. זה כמו שנולד לך תינוק. לתינוק הזה קוראים בוב, הוא נולד לפני 7 שנים, ומבחינתי הוא עוד ילד במשפחה שאני צריך לקום בלילה לראות למה הוא בוכה, ולדאוג לזה שהוא יהיה לו אוכל בבוקר, והתינוק הזה גדל מלהיות עובר לנער, לבחור, ואלוהים יודע לאן זה עוד ייקח, אבל ככה החוויה עצמה. אני לא חושב שאפשר אחרת לחשוב על, על, על יזמות בהייטק, או בכלל ביזמות, בלי שאתה מתחבר לזה ואתה חי את זה. כמו שאתם יודעים ושמעתם את זה בטח 1,000 פעם, זה הכל ups and downs, זה עליות ומורדות. פעם אחת אתה חושב שזהו, הנה אתה הולך להיות זה שמשנה את העולם, ובאותו יום אתה מקבל אימייל בסוף היום ואתה מבין ש, oh, איזה קשה, פתאום מישהו עוזב אותך. אז אם אתה לא יודע לאזן את, את הלמעלה והלמטה רגשית, זה מאוד קשה, ואינטלקטואלית אין משהו שמתקרב לזה. היכולת לחשוב ולהגיד הנה בעיה, או הנה הזדמנות, או הנה שוק גדול, איך אתה פותר את הבעיות שיש שם, ואיך אתה בונה משהו שהוא גדול. ובמקרה של אייבוב, ידענו מראש, לפחות אני כשבאתי להיות יזם הבית בבסמר, זה שלא מעניין אותי לעשות משהו קטן, חברה קטנה, חיפשתי לעשות חברה גדולה. מה מניע אותי? האם אני באמת יכול להשפיע באיזשהו עולם תוכן שאני מכיר או בא לי להיות בו? ובשבע שנים האלה בעבודה מאוד קשה, מאוד קשה, יכול להגיד שהיום אנחנו מרגישים שאנחנו משרתים 3,000 לקוחות בכל העולם, בערך 600 לקוחות בישראל.
קודם אמרת לנו בשיחה שבערך איזה חצי מהסטארט-אפים בישראל עם לקוחות שלכם.
לא, אז אמרתי שאם מוציאים את החברות הענקיות, שהם המעסיקים הגדולים יותר בשוק,
כמו
אינטל, גוגל וכולי, ונשארים עם קהילת הסטארט-אפים, אז בערך למעלה מחצי מהשוק בארץ, הם לקוחות שלנו, של אייבוב. אבל לא רק, יש לנו פעילות מאוד גדולה באירופה, באנגליה, במדינות הסקנדינביות, בשוודיה, בדנמרק, בהולנד, בגרמניה לאחרונה, באוסטרליה, כמובן בארצות הברית. אז החברה, 3,000 לקוחות הם בכל העולם, ונותנים לנו פרספקטיבה מאוד יפה על איך עולם העבודה השתנה, משתנה, ולאן הוא הולך, ואנחנו מאמינים, חושבים, עובדים מאוד קשה, שיש סיכוי להקים חברה ענקית בתחום שלנו, שתהיה קטגורי לידר, כמובילה.
מובילה מסוגה בעולם,
בתחום שלנו.
אז רגע, עוד שנייה נגיע לאייבוב בדיוק, אבל אמרת איזה משפט, אני רוצה רגע לחזור על זה, אמרת שזה גם חוויה אינטלקטואלית להיות יזם. פעם אבישי עברה מהיזם של וויקס, נתן אצלנו גם איזושהי הרצאה בבני ברק, אנחנו גם עושים הרצאות בבני ברק, חוץ מפודקאסטים, אז הוא אמר שבעצם יזם צריך להבין בהכל. אתה צריך, כשאתה יזם של חברה, אתה צריך להבין גם בטכנולוגיה, גם בשיווק, גם בביזנס, גם בליגל, במשפטים, גם בגיוס עובדים. אתה בעצם צריך להבין בהמון המון דברים, ולעשות המון דברים בצורה טובה. ברור שלאט לאט אתה גם מגייס עובדים טובים ושותפים טובים, אבל אם אתה לא מבין בהמון דברים, קשה לך להיות יזם, כי אתה כל היום צריך ללמוד משהו חדש בתחום חדש. אתה מסכים לאמירה הזאת?
אני מסכים עם חלק. אני חושב שהמפתח להצלחה זה להיות איש של אנשים. בסוף, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה בדרך כלל עושה את זה עם שותף. במקרה שלי, ישראל דוד הוא השותף שלי בדרך הזאת. ואז אתה בונה כברת של אנשים שעושה איתך את הדרך. אם אתה יודע להיות מנהל שיודע לגייס אנשים טובים, זה, ולא תמיד מצליחים, ואחר כך לדעת לרתום אותם לחזון שלך, ואחר כך לגרום להם לגייס אנשים טובים גם כן, וזה לא נגמר אף פעם, כי החברה גדלה מ-50 עובדים, ל-200 עובדים, ל-1,000 עובדים, ל-5,000 עובדים, אני חושב שזה המפתח. אני לא טכנולוג, לא, אני לא, 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 אני לא מהנדס ולא מ-8200. אני מסכים שאתה צריך לדעת בהרבה מאוד תחומים, אבל החוכמה היא לדעת לחבר קבוצה שיכולה לעבוד בהרמוניה והסינרגיה בין כולם היא כזאת שהופכת את זה למשהו שהוא יותר טוב ממה שיש לאחרים. זה בטוח לא מופע יחיד של, של, של יזם.
מה אתה אומר על אדם?
אני רק יכול לדבר בתור משקיע, מה זה דורש, והוא שונה כמובן, אני לא מנהל חברה ולא מנהל הרבה מידי אנשים, אבל אני מסכים עם מה שאבישי אמר בזמנו, שבאמת צריך להבין בהרבה מאוד דברים, ואני גם מחפש את זה כשאני פוגש יזם, מנכ״ל, כמה הוא או היא באמת מבין בהרבה תחומים, או לפחות מתעניין, או לפחות מכיר במה שהוא פחות יודע, ודואג להשלים. אני רואה את זה בסוג השאלות שהוא שואל אותי, ואני גם רואה את זה באיך שהוא עונה על השאלות שלי, כלפיו. אז לא ספק, זה מאוד שונה להיות שכיר שאחראי על פונקציה אחת בחברה. צד שני, גם מסכים עם רוני, אתה לא צריך לשלוט בהכל, אתה לא צריך להיות בטח לא מומחה בהכל, אפילו אסור שזה המצב. היזמים הכי טובים הם בעצם יודעים איך לזכור את האנשים המומחים ולשכנע אותם לעבוד בשבילו. אז גם את זה אני מחפש. אז התפקיד שלי כשאני פוגש יזם זה להיות את מי הוא לקח כיזמים יחד איתו. מי הגיוסים הראשונים שהוא עושה. האם הוא מצליח לשכנע אנשים להצטרף ולאיזה תפקיד. כל צעד כזה אומר לי משהו. וגם בתור משקיע יש גם אצלנו דורש להבין בהרבה מאוד תחומים. יש אצלנו שמומחי טכנולוגיה, ויש אצלנו שכמוני, שאין שום רקע טכנולוגי. שהיתרון זה להבין באנשים, וזה להבין בטרנדים לטווח הארוך, וזה להבין לתקשר מסרים. מה זאת אומרת? איך לקחת מושג מסובך שהוא לא כל כך זורם ולהפוך את זה למשהו שנורא קל לכולם להקל. לפעמים זה לסטארט-אפ עצמה, לפעמים זה לשותפים שלי בתוך הקרן שאני מנסה לשכנע אותם שכדאי להשקיע, ולפעמים זה לאנשים שאני גם מראיין אותם כדי שיצטרפו לחברת סטארט-אפ, ולפעמים זה למשקיעים שלי, המוסדים, שהם שואלים אותי מה החברה עושה, ואני צריך לדעת איך לקחת משהו שהוא באמת מסובך, מבוסס על טכנולוגיה חדשנית, דורש איזושהי הבנה בתחום, ואני איכשהו צריך לספר את זה בצורה שהם יבינו וגם יתלהבו.
יפה.
יש אבל איזה משהו שאנחנו רואים יזמים בתחילת הדרך, אנחנו אומרים להם, אתם צריכים שהקבוצה הראשונה, כלומר היה שלושת היזמים הראשונים, בסטארט-אפים של תוכנה, לא בצ'יפ ברזלים וכאלה דברים, הם צריכים בעצמם לעשות את כל המוצר עד לזה שיראו שיש משתמשים שעובדים איתו. כלומר, להראות שאתם, מי ששואל, האם אנחנו כבר צוות טוב, האם צריך עוד אנשים, תראו לנו שאתם כצוות 3-4 אנשים, יכולים להביא את המוצר לזה שיהיה טראקשן, כלומר שיהיו משתמשים. לא להגיד, טוב, אני אביא 20 עובדים והם יעשו לי, ואז, כלומר, לא לגרום לזה שעצם החלום הבסיסי יהיה על ידי הרבה מאוד אנשים. אני מדבר בסטארט-אפים פשוטים, לא בחומרה
כן, אבל אפילו בסטארט-אפים שבתחום התוכנה, יש הרבה גישות, נועדו לי באיזה תחום, מה המורכבות של המוצר, מה הניסיון של הצוות, לפעמים יש הזדמנות שנשמע מעניין, אבל אי אפשר לדעת, ולא כל כך מהר, זה קטגוריה חדשה למשל, אתה לא יודע אם בכלל יש קטגוריה כזאת, אבל לפעמים יש קטגוריה די ברורה, כמו במקרה של הייבוב, שאין שאלה האם קונים מוצר כזה, השאלה של כמה בקלות, כמה ישלמו, האם זה יותר טוב ממתחרים, ואז זה כבר משנה איך אתה מתחיל. אתה כבר צריך להשקיע סכום יפה כדי להגיע לאיזשהו רף, לעבור איזשהו רף בסיסי של מאפיינים של מוצר. אבל אתה צודק, יש מוצרים אחרים, חדשים או לחלוטין, שעדיף להתחיל בקטן, כי אי אפשר לדעת, יכול להיות שהשוק הוא נורא קטן, יכול להיות שאין שוק בכלל.
אוקיי, אז בוא נגיע רגע לאייבוב, או לבוב, כמו שקוראים לזה פה בקיצור.
לא, אז גם השם הוא, הוא אנקדוטה נחמדה בדיאלוג של, שלנו עם, עם בסמבר, שהיו המשקיעים הראשונים. כן. בבוב, השם קוד ש, של הפרויקט, לפני שזה הפך להיות חברה, היה בוב, כי אמרנו זה צריך להיות שם של human name, מישהו של בן אדם, כן? והשם נזרק לחדר, וככה הקובץ נשמר בלפטופ. וכשהחברה, וכשהיינו בפגישת משקיעים בבסמר, שהצגנו את זה, זה היה בספטמבר 2015, אחד השותפים של אדם, שקוראים לו בוב בעצמו, אמר, פעם ראשונה שמציגה חברה שמכנה את השם של הסטארט-אפ על שמי, אני רואה את זה כפריבילגיה או משהו כזה, ואז שאלו אותנו מה עם השם, אז אמרנו מה הבעיה עם השם, ובוב.קום הדומיין היה על ידי חברה ממקסיקו, שזה הייתה חברת גיימינג, שזה עלה מלא, מלא כסף, שבע ספרות, ואז הייבוב היה דרך לקנות דומיין נדמה לי בקרוב ל-12,000 דולר, משהו כזה, נורא פשוט.
פשוט בוב היה יקר מדי.
And the rest is history.
למי שלא הבין אנגלית, תסביר מה פירוש בוב והייבוב.
בוב זה השם של הפלטפורמה.
שם של אדם?
זה שם של אדם, שקל לזכור אותו, והייבוב זה השם של החברה, אבל מזה יצא נרטיב שלם. הסיפור הזה של היי ובוב, ואיך שהם באים ביחד, והפלטפורמה עצמה, בסוף היום משחקת הרבה לטוב. אין שיחה עם לקוח, שהשאלה הזאת לא עולה, ואנשים מסקרנים לדעת על השם, וזה נהדר, כי כשזה מסקרן, אתה אחר כך לא שוכח. אז ליזמים, העיצה זה שכשאתה חושב על החברה שלך, יש הרבה, צריך לתת הרבה מחשבה על איך לקרוא לה. זה מלווה אותך אחר כך כל השנים.
ואם בוב תפוס, אז יש ג'ק, ג'ורג', יש
עכשיו? כן. או אולי שם של אישה, גם יכול לתפוס.
אליזבט.
היי אליזבט, כן. אז זה החברה. החברה, כמו שאמרתי, בת שבע, היא בתחום של עולם העבודה, ויותר בצורה מפורטת בעולם של HR. HR זה הפונקציה בארגון שמטפלת בעובדים.
משאבי אנוש.
התחום הזה היה קיים לפנינו עשרות שנים, יש פה סוגים שונים של חברות, יש חברות שמתמחות רק בנישה מסוימת בניהול עובדים, רק הגיוס, רק הסקרים, רק הפיירול, התשלומים של העובדים, או רק הטיים מנג'מנט של המודולים, ויש חברות שבנו פלטפורמה, שזה סוויט שיש בה הרבה מאוד מודולים.
בעצם בוא נגיד, משאבי אנוש בחברה, מה הם עושים בדרך כלל? גם אחרים לגייס את העובדים, גם לשמר אותם, לדאוג שטוב להם, לרווחה שלהם,
נכון.
למחקבות שלהם, לחופשות שלהם, לסיבות שהם עושים.
לעובד יש לייף סייקל בארגון, אגב, לא חייב להיות רק בזמן שעובד בארגון, זה גם הקריירה שלו, ולמעשה צריך לדעת לנהל את זה, לנהל את זה מבחינת החוקים, הרגולציה, בעולם המערבי, הכל על פי חוק, איך לשלם לך, וכמה ימי חופשה מגיעים לך, זה נגיד הכי, הכי פשטני, אבל גם איך לשמר אותך, איך לגרום לזה שאתה תגדל ותתפתח בחברה, איך להתפרס גיאוגרפית, כלומר לפתוח משרדים במדינות נוספות כדי לגדול וכולי, זה מאוד מורכב, ולמעשה ההזדמנות שאנחנו ראינו לפני שבע שנים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לראות שהיא אכן קרתה בסוף, זה שהתזה שלנו הייתה שעולם העבודה ישתנה, אני מדבר איתך על 2015,
הרבה לפני שמישהו חלם שתהיה קורונה,
הרבה לפני הקורונה, והתזה שאיתה הלכנו אמרה, שבסוף הדור החדש, שקוראים לו דור ה-Z או דור ה-Y, המילניארס, אלה שנולדו לעולם דיגיטלי, זה בערך הילדים שלנו, האחיינים שלנו, הם למעשה בגלל החוויה שלהם כקונסיומרס, כאינדיבידואלים, הם יצפו לחוויה אחרת ממקום העבודה. יש להם דפוסי התנהגות שהם שונים. למשל, אני אתן כמה דוגמאות. סבא שלי, אבא שלי ואני, כולנו עבדנו באותה תפיסה. עבדנו מ-9 עד 5, עבדנו במשרה מלאה, עבדנו בעיר. למעשה הזהות שלנו הייתה העבודה. כשההורים שלנו נפגשו במפגש חברתיים, סיפרו מה הפרופסיה המקצועית שלהם, וכל זה התחיל להשתנות לפני 10 שנים.
ועוד דבר אחד, שאנשים עבדו בדרך כלל רוב החיים באותה עבודה.
באותה עבודה,
מישהו נכנס לבנק הפועלים, התחיל שם סטודנט ויצא משם בפנסיה.
אנחנו הערכנו שזה ישתנה, ובפועל מה שקורה זה שהיום העבודה היא לא 9 עד 5, אלא עוברים מעבודה שרק סופרת שעות לפרודוקטיביות. העבודה היא היברידית, היא יכולה להיות מהמשרד ולא מהמשרד, אתה יכול להיות קונטרקטור, פרילנסר ופול טיים בחברה, אתה יכול לעבוד מכל מקום בעולם. אז כל התפיסות הכי בסיסיות של עולם העבודה השתנו, ואנחנו חשבנו שהשינוי יהיה שינוי דורי. מה שקרה בדיוק לפני 3 שנים, קצת פחות. אפשר להגיד
במחוז שהקורונה הגיעה, בא לכם טוב, כאילו. במובן הזה
שהיא האיצה מאוד את השינוי. היא זעזעה גם אותנו, רק אנחנו היינו הפתרון הנכון, בזמן הנכון, כדי לתפוס את הגל. מה שקרה במרץ 2020, זה ש-1.3 מיליארד אנשים בעולם היו, נכפה עליהם בתוך 3 שבועות לעבוד לא מהמשרד, לעבוד מרמוט. זה לא היה דבר כזה בתולדות האנושות.
לעבוד מרחוק, כן.
לעבוד מרחוק. לא היה איבנט כזה לפני זה. ולמעשה כל מה שאנחנו רואים היום בעולם, כולל המיתון והאתגרים הכלכליים שיש היום, זה הכל אפטר שוק של אותה רעידת אדמה של המגפה, ואיך שהעולם הגיב למגפה. מבחינתנו כחברה, המערכת שלנו, המוצר שלנו, בדיוק התאים לשינויים האלה, לאפשרות להעלות עובדים, לגייס אותם מרחוק, בלי שפוגשים אותם פיזית, לשמור על יכולת לתקשר, וגם זיהינו שוק שהוא היה מאוד מעניין מבחינתנו. לשוק הזה אנחנו קוראים שלושת האמים באנגלית. האם הראשון זה חברות שהן בינוניות, הן לא קטנות, אבל הן גם לא ענקיות.
המדיום.
השני זה חברות מודרניות, מודרן, שחברות שרוב ההוצאה של החברה היא על אנשים, בערך 70%, 75% מההוצאה השנתית זה על אנשים, והם חייבים אנשים, והאם השלישי, מולטינשנל, חברות גלובליות. וכשמזהים את שלושת הפרמטרים האלה, מדובר בשוק עצום בגודל שלו, שהוא רלוונטי בכל העולם, ולמעשה מהקורונה, מאזור יוני, יולי 2020, היה נקודת שינוי, והחברה מאז גדלה בצורה מאוד יפה.
אך אני רוצה לשאול פה את אדם, אתה תיארת, רוני תיאר, חברה שהתפוצצה בזכות הקורונה, אז אתה השקעת, היה מוכל להיות כישלון בחברה הזאת? כלומר,
האם חשבתי שיכול להיות?
שיהיה קורונה, נכון?
לא, כן, אבל ההצלחה היא לא רק מקורונה, זה היא הצעה דברים, אבל היא צמחה כמה שהיא ברצף מעל 100% לפני זה, אז כאילו, שלא תחשבו שבזכות קורונה רייבוב היא כמו שהיא, ממש לא. זה פשוט
האיצה את
זה. מה קרה? איך היה הרגע שהחלטת שיזם הבית עושה משהו טוב, בוא נשקיע בו?
אני, איך שאני מסתכל על ההשקעות בשלבים כל כך מוקדמים, שמעשה לא היה שם, לא היה תחום, וגם לא היו השותפים של רוני. אני התחברתי לרוני לפני שהוא ידע מה הוא הולך להקים. אז אני חושב, אז זאת הייתה החלטה אחת. החלטה השנייה זה, אוקיי, יש לו צוות, יש לו כיוון מסוים, אבל גם הכיוון הראשון הוא לא היה בדיוק מה שהוא אומר. היה בתחום המשאבי אנוש, היה עם דגש על אירופה, אבל אני נכנס לדברים עם הבנה ותחושה וגם הסכמה עם היזם, ש חלק מהיתרון, או היתרון הגדול, שסטארט-אפ כל כך צעיר וקטן, זה שאפשר לשנות כיוון, מחר. אפשר לזרוק את המוצר שפיתחת עד עכשיו, את כל הקוד, כולל לבטל, לקבות את השירות עבור לקוחות ששימו לך עד עכשיו. למה? כי אתה סופר קטן, לא מעניין, לא יכתבו על זה. אתה חייב לנצל את זה, אם אתה רואה הזדמנות יותר טובה, או אתה רואה משהו, איזה מכשול בדרך, שבעצם יעשה את מה שאתה עושה, שיגון למה שאתה עושה, להיות פחות מעניין. אז אני מחפש גם את היזמים, שמבינים שזה בעצם ההזדמנות להיות יזם, עם הון סיכון מאחוריהם. זה בעצם אנחנו רוצים לנווט תחום מסוים, כדי למקסם. למה? כי אנחנו משקיעים סכומים גדולים. אם רציתי פשוט לעשות את הדבר היחיד, או הדבר הצער היחיד שהם הציעו בהתחלה, הייתי משקיע סכום מאוד קטן, והייתי אומר בהצלחה. אבל כשזה כבר סכום גדול, חובה שלנו בתור משקיעים, ושל היזמים, לנווט להזדמנות הכי גדולה שיש, ולהגיב למה שלקוחות אומרים, או מה שהמתחרים עושים, או כשיש הזדמנות אחרת, ויש לי הרבה מאוד דוגמאות, כולל בוויקס. וויקס לא התחילה בתחום האתרי אינטרנט. אני לא יודע מה אבישי אמר את זה, אבל הם לא התחילו בתחום הזה.
התחילו בתור תוכן כזה.
זה היה פשוט ליצור תוכן באינטרנט.
RSS לא משהו כזה.
כן, זה היה ליצור תוכן באינטרנט, ללא ידע של תכנות. אז אני בעצם בונה היזמים, שהם ישנו את הכיוון, לא פעם אחת, כמה פעמים, וברצף, עד שמגיעים להזדמנות שכולם מסכימים שעכשיו זו הזדמנות גדולה.
אדם, אני לא חושב שיש חברה אחת שהצליחה, שהיא התחילה ונשארה עם הרעיון המקורי שלה. כל כך הרבה מקרים, הרוב המוחלט, זה אתה מתחיל עם משהו, אתה חושב שאתה יודע את העולם תוכן, וקוראים לזה פיבוט. שאתה פתאום מזהה שמה שחשבת לא מדויק, או שיש הזדמנות יותר גדולה, ודווקא היכולת הזאת היא זאת שמאפשרת לך...
הגמישות, כן, המהירות.
כששואלים על יזמים ישראלים, במה הם שונים מיזמים אחרים, אני חושב שזה האומץ לבוא ולהגיד, רגע, זה לא זה, זה משהו אחר, מאשר, אוקיי, התחלתי, אז אני חייב ללכת עד הסוף, אני קורא לזה אפילו ראש בקיר. היצירתיות, האומץ המחשבתי, לא לשקר לעצמך על מה שאולי אתה רוצה שיקרה, אלא להסתכל למציאות בעיניים ולהבין זה לא זה, זה חלק משמעותי בלמה יזמים ישראלים יותר נועזים, וכתוצאה מזה אני חושב יותר מצליחים גם.
הרבה פעמים באים אלינו יזמים, לעברים ואליי, ואומרים לי, יש לי רעיון טוב, אז אני אומר לו, פחות מעניין אותי מה הרעיון, אני רוצה קודם כל להבין מי זה היזם. צריכים יזם טוב, לא רעיון טוב, כי הרעיון הרי משתנה כל הזמן. צריך יזם טוב שפועל בשוק מעניין, ותוך כדי תנועה הוא ימצא את הרעיון הנכון.
לגמרי. וזה גם לא רק הרעיון, זה גם התחום. אתה רוצה בעצם חופש פעולה בתחום הזה. אם יש לך רעיון טוב, אבל בצד ימין יש מתחרה מאוד גדול, שלא מאפשר לך להיכנס לתחום הזה, וגם עוד חברה בצד שמאל, שלא מאפשר לך לעשות... שינויים, או אתה מבין שמה שאתה מציע הוא רק רלוונטי לשוק גיאוגרפי מסוימת, כי בשאר העולם זה לא עובד בצורה כזאת, אתה מאוד נועה מוגבל. אין לך חופש פעולה באמת לזהות הזדמנות אחרת וללכת אחריה.
יפה. אז אוקיי, אז בעצם המוצר זה, מי הלקוח? הלקוח זה מחלקת ה-HR בארגון, בעצם הם משתמשים במערכת שלכם כדי לנהל את כל התהליך הזה של המשאבי
אנוש? הם הקונה של המערכת, אבל מי שמשתמשים במערכת זה כל העובדים, בלי יוצא מן הכלל. כלומר, ביום שמטמיעים את המערכת, והיא עולה לאוויר, היא למעשה משרתת את כל העובדים בארגון, בכל העולם. כלומר, לחברה יש עובדים באוסטרליה, או בגרמניה, או בישראל, בארצות הברית, היא משרתת את כולם, זה חלק מהחדשנות.
אני חושב שהעובד לוקח יום חופש, אז הוא עושה את זה דרך...
המערכת, כן, כן. אין סוף פעולות עובדים עושים ביום יום, או המנהלים שלהם עושים מולם, וההנהלה עושה באופן כללי שקשורות במשאב הכי חשוב בארגון. תחשוב, 70 ומשהו אחוז מההוצאות של חברה הזה על אנשים, זה הדבר הכי חשוב לארגון, ואת המשאב הזה צריך לדעת לנהל בצורה מודרנית, בצורה, גם הציפיות היום של עובדים, דיברנו על זה קצת קודם לכן, הן שונות ממה שהיו הציפיות לפני 10 שנים, או יותר מזה. החוויית עובד היום שונה ממה שהייתה לפני 10 שנים. עובדים מצפים ממקום העבודה שלהם שידע לקדם אותם, ידע לפתח אותם כאינדיבידואלים, הם רוצים לעבור למקום העבודה שיש ממי ללמוד, שהמנהלים שלהם הם כאלה שאפשר ללמוד מהם ולהתקדם מקצועית, הם רוצים שמקום העבודה ידע לאזן בין החיים שלהם לבין העבודה, זה כבר לא מודל, בחברה הקודמת שלי, אם היו נשארים עד 11 בלילה, לעשות ריליס של קוד, זה כאילו נחשב לחברה נהדרת, היום זה הפוך, היום אין שום סיבה בעולם שעובד לא יהיה בשעה 6 בערב בבית, ויתכנן את הזמן שלו, בין אם הוא בא למשרד או עובד מרחוק, כדי שהוא יהיה פרודוקטיבי ויעיל, כלומר כל הדבר הזה משתנה, והשינוי הזה שקורה בעולם העבודה, זה לא הייפ, זה אנחנו חושבים זה גל שיקח 10, 15, 20 שנה, כי עולם העבודה משתנה לגמרי, מייצר לנו הזדמנות בתור חברה, לייצר התנסות שונה מהמערכות שנבנו לפני 20 שנה, אורקל, SAP, Workday, ADP, זה הכל חברות ענק שמוכרות במיליארדי דולרים, אבל הם עוצבו לפני המון שנים, הם ימשיכו לגדול, הם משרתים שוק גדול, אבל זה פותח הזדמנות לחברות כמונו, לבוא ולהיכנס לשוק שזיהינו אותו עם מוצר מצוין, יפה יפה, ולגרום לזה שהנה ברבעון האחרון שלנו עכשיו שנגמר, למעלה מ-400 לקוחות חדשים. קנו את בוב.
אז רגע, ברבעון אחד. זה מביא אותי לשאלה מאוד חשובה, הרי בעצם בחודשים האחרונים כל השוק של הייטק הוא, לא יודע, הרבה חברות מפטרות עובדים, הרבה חברות מפסיקות לגייס עובדים, לא יודע, אתה קורא בעיתונים, בוא נגיד מה כתוב בעיתונים, כן, פחות מסיבות, פחות חגיגות, כי יש איזשהו מיתון מסוים. השאלה אם דווקא חברה כמוכם זה לא גורם לה לעצור, כי חברות אומרות, אוקיי, עכשיו זה פחות חשוב לטפל בתוכנות שעוזרות לעובדים, אני בכלל מפטר 1,000 עובדים, אני מפטר 5,000 עובדים, אם זה לא גורם לכם לעצור קצת.
אז, קודם כל זה משפיע על כולם, כולל עלינו, אבל רק לתת לכם פרספקטיבה, מספרים, אנחנו מסתכלים על ה-3,000 לקוחות שאנחנו משרתים בעולם, והם מדגם מצוין של עולם ההייטק, אנחנו רואים שיותר חברות מגייסות מאשר מפתות. כלומר, בנט-נט חברות ממשיכות לגייס. הן לא גדלות בקצב של 2021, שכולם ידעו שזה לא הגיוני. זה מי שהיה בבועה של 2000-2001, הבין כבר שנה שעברה שזה רק על זמן שאול, עד שהבועה הזאת התפוצץ. כמובן שזה גם מהצד של המשקיעים שהשקיעו בחברות, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו מסתכלים על זה, אי אפשר לגדול ואי אפשר לצמוח בלי אנשים. זה לא יהיה בקצב המטורף של 2021, אלא בקצב יותר מתון, וכמו שכולנו יודעים, העולם הזה שקוראים לו הייטק הוא כולו מעגלים, זה אנחנו נמצאים במעגל שמתקן משהו שהיה מעוות בשנתיים האחרונות, ומתישהו זה יתאזן, זה יסתדר, זה יחזור להיות נורמלי, כמו שזה היה בסוף 2019, תחילת 2020, כשהמקרו גם הסתדר, בסוף כשממשלות התפיסו טריליוני דולרים במגפה, כדי לתחזק את האירוע הזה, כמו שדיברנו עליו, אז שמדפיסים כסף יש אינפלציה, ואינפלציה מורידים על ידי ריבית, עדיין שוק העבודה בעולם, מסתכלים בארצות הברית או באירופה, עדיין הביקוש גדול על ההיצע. בארצות הברית יש 5 מיליון משרות שהם בחסר. כלומר, עדיין שוק העבודה הוא כזה שהוא קמה לעוד אנשים שיקרו. אז כל התנותיות הזאת ברמת המקרו בסוף תתייצב איפשהו. האם זה יקרה ב-23? כנראה שלא. האם זה יקרה ב-24? כולנו מקווים שזה יהיה ב-24, אבל לא בטוח. אבל מתישהו זה יסתדר. גם כשכולנו נחבטנו ב-2001 מהמשבר של ה-dot-com, שנתיים, שלוש אחרי זה, העולם יצא מהמשבר. ב-2004, 2005 כבר שכחו מה זה הדבר הזה. אז זה ייקח עוד קצת זמן, וחברות טובות שנוקטות בצעדים אמיצים וארוכי טווח בשלב הזה יצליחו לשרוד את העננות הזאת, ואני משוכנע שיקומו מזה חברות ענקיות.
טוב, בוא נלך עכשיו לתחילת אייבוב. אז אתם מקבלים את ההשקעה, אולי אדם יגיד לנו למה הוא השקיע, תכלס זה קרה, היה איזה מסע ומתן, הלכת לעוד קרנות כשאתה יושב אצלו בבית?
לא.
ישר, טוב, אנחנו סוגרים, בוא נסגור.
הם ישבו אצלנו, זה היה קצת לא נעים להביא מתחרה לתוך הבית.
אז לפחות ניצלת את זה, לקחת מחיר.
הגשנו שזה יקר, והוא הגיש שזה
תמיד זה ככה.
אבל יש לך פה כבר מונופול.
לא, אי אפשר לנצל את הסיטואציה, זה שותפות. בשלב כזה, אם קרן כמונו לטווח ארוך, זה השתפות. אם אתה למשל מדלל את היזמים הבא מדי, אתה תשמע אין סוף, כאילו שהם לא מחזקים מספיק, ומתישהו משקיע אחר יבוא, ויקח עוד איסופ, עוד אופציות עבור היזמים, וידלל אותך חזרה. אז אתה חייב לשמוע איזשהו איזון. מהו בדיוק? כל אחד יכול
אוקיי, בוא נשמע, כשאתה משקיע כבר יש לקוחות.
זה נקודה מאוד חשובה, בסוף היום משקיעים טובים רוצים למצוא את הסיטואציה של הווין-ווין, זאת אומרת שטוב ליזם, טוב למשקיע, זה לא איזה משחק של אני אקח ממך יותר אחוזים, אני אקח ממך, זה לא המשחק הזה. רוצים להיות פרנדלי ליזמים, ידידותי ליזמים, כדי שהיזם יהיה לו גם את המוטיבציה לצמוח ולגדול ולהצמיח לחברה ענקית.
נכון, וגם לדאוג שלנו בתור משקיע ומשקיעים העתידים יסתכלו על זה כהזדמנות להרוויח. הרגע שמשקיעים חושבים שהם לא מרוויחים או שלא יביחו, זה ההתחלה של הסוף. זה קטלני.
כן, המשקיע הבא יגיד, נכנסתי פה לזה חברה ממורמרת שהמשקיע הראשון השתלט עליה והיזם ממורמר, אני לא אכנס עוד פעם, זה יכול לתקוע את החברה.
אבל דווקא בהיבט של היזמים, בסוף הדילול הוא קריטי, הוא חשוב, אבל בהגדרה, אם הלכת לגייס כסף, אז זה חלק מזה אומר שאתה מגייס כסף ואתה מדולל. אני דווקא מאלה שאומרים ליזמים, הדילול הוא לא הדבר הכי חשוב בשלב הזה. חשוב זה מה אתה רוצה לעשות, כמה כסף צריך להערכתך עד שתגיע לשם, ואיך אתה מייצר ערך בחברה משלב לשלב, להגיע למצב שבו השלבים היותר מתקדמים בחברה, אתה כמעט ולא תדולל, כי השווי של החברה ייצרת אותו. אז עדיף להיות עם לא יודע, אחוז חד ספרתי החזקות בסוף הדרך בחברה ששווה מיליארדים, מאשר להיות עם דו ספרתי גבוה בחברה ששווה כלום. וזה קשה ליזמים לפעמים להבין את האיזון הזה. כמובן שצריך מסע ומתן וצריך להיות לחפש משקיעים עוגנים, וכי לא כולם כמו אדם ובסמר, יש כאלה שהם יותר אופורטוניסטים, וכשאתה יזם פעם שנייה, אז הפריבילגיה שיש לך זה שאתה יכול לבחור עם איזה משקיעים אתה רוצה לעבוד, ולא רק מי ייתן לך פחות או יותר. אבל הדיון הזה של ולואציה, של שווי החברה, הוא דינמי. אם החברה לא מצליחה להתרומם, ולא מצליחה לייצר ערך, ולא גדלה בהכנסות שלה, ולא ממוקמת איפה שהיא חושבים שהיא תתמקם, אז אין הצדקה על לשווי הזה. ומצד שני, משקיעים צריכים להיות מאוד מאוד פתוחים בראש ולא, זה לא win-lose situation, זה win-win בסופו של דבר. משקיעים טובים יודעים לאזן את זה כל הזמן, ולראות איך גורמים לדבר הזה להיות בסוף מנוהל בצורה הגיונית לשני הצדדים.
טוב, בוא נראה, פה נשמע שהיה איזה סוג של מאזן אימה בין שניכם, כן? בגלל שאתה קרן בסמר אחת הקנות הטובות בעולם, אז כולם רוצים אותך וגם הוא אצלך. רוני, בחברה הראשונה, הוא בא אליך אחרי שהוא כבר גייס מסקויה, נכון?
בחברה הקודמת.
אז אנחנו אומרים, אז כבר...
זה לא היה מאזן...
זה לא היה מאזן פעם ראשונה או איזה קרן חדש.
זה היה מאזן...
לא מאזן אימה, מאזן אהבה, אני חושב.
בדיוק, מאזן חיבה.
אני לא זוכר שעשינו מלא מסע ומתן, זה בכלל. אבל אני כן אציין משהו, כי יש לא מעט מיזמים, לאורך כל השנים, שבעצם כשהם יוצאים לדרך, הם פשוט מגייסים הרבה מדי. וכשאתה מגייס הרבה מדי, הנושא הזה של כמה אתה מודולל ומה השווי, הוא יותר קריטי. אני חושב שאם יש משהו טוב שיצא מהשבר הנוכחי, זה שנחזור לעשות הרבה יותר והרבה פחות. ובמיוחד בהתחלה, כמה שאפשר להתקדם ללא כסף חיצוני, או עם מעט כסף חיצוני, אתה לא מודולל, בהגדרה. וזה הזמן גם שאתה בונה הכי הרבה את השווי. עכשיו, לא כל פרויקט זה ככה. כמו שאמרתי, יש פרויקטים שזה גדול על התחלה. אתה יודע שאין דרך להביא מוצר תחרותי ללא 10 מיליון דולר, או לפעמים אפילו 30 מיליון דולר בתחום הצ'יפים.
צ'יפים, כן.
כן, אבל לא רק צ'יפים.
גם אצלנו.
רפואיים.
אגב, יש
תחום הצ'יפים.
היו כמה הזדמנות של צ'יפים שרצו ממני 15, אמרתי, חבר'ה, אתם טועים? אתם צריכים 45, ואני לא מוכן. כן, גם ההפך לפעמים קורה. ולמה אני לא נכנס? כי אני יודע שהסיכון של החברה זה גיוס כספים. ולא עליי, אני לא רוצה לקחת את זה.
בדרך כלל בחברות כאלה צ'יפים, אז אתה משקיע בחברה שכבר הוא היה סגן נשיא אינטל, או היה מישהו כזה, אתה לא משקיע סתם במישהו פעם ראשונה, אז יש איזו הצדקה כנראה.
גם אז הסיכון הגדול ביותר בתחום הצ'יפים, במיוחד בארץ, אפשר לדבר על זה, אני השקעתי בלא מעט חברות צ'יפים, כאילו לא הזכרתי קודם את הבנה, שנמכרה לאינטל ב2 מיליארד דולר, או ליבה, שנמכרה לסיסקו. אז הם לא תמיד... מישהו בכיר מאינטל, האמת, אבל הם נורא מנוסים, אבל הסיכון זה גיוס כספים. תשאל, כל אחד מהם, זה נורא מפחיד, כי עד שמראים תוצאות שמש משפיע על העסק, הם כבר גייסו 100 מיליון דולר.
נותן לחזור עוד שאלה, אמרת קודם רוני, שיש לפני אייבוב, אוקיי, משתמשים חברות גדולות, יש להם כלים שמשתמשים בהם, נגיד הזכרת ה-Workday או כלים אחרים. איך אתה בא לחברה ואומר לה, תפסיקו להשתמש במה שאתם משתמשים, תתחילו להשתמש במוצר שלי?
אז זה שאלה מורכבת עם תשובה עוד יותר מורכבת, זה נורא תלוי.
בוא נראה את התשובה בדקה אחת.
באיזה גיאוגרפיה, באיזה סגמנט וכולי, אבל בגדול, בשוק הזה יש מקום להמון. אנחנו כמעט ולא מתעסקים בלהחליף מערכות קיימות, בטח של הענקיות, אלא ללכת על שוק, שהגדרתי אותו כשלושת האמז בפעם הקודמת, ובדרך כלל מי שאנחנו מחליפים זה מה שאנחנו קוראים HR ספגטי. זה חברות שמשתמשות בהרבה מאוד מודולים, פוינט סולושן, שמתחזקים בעצמם. או אקסלים
אפילו.
או אקסלים, ואנחנו אומרים להם, יש דרך יותר טובה לנהל את העובדים, אם זה בשלב ההתחלתי שלהם באזור ה-50, 100 עובדים פחות או יותר. ובחברות היותר גדולות, זה בעיקר חברות שמבינות שהמערכות הישנות שלהם, למשל אורקל או SAP, בין אם אנחנו בשלב שבו יש תחרות, כלומר יש פוטנציאל וצריך להחליף מערכת, או אם הם שוקלים מה תהיה המערכת הבאה שלהם, שם הרבה יותר קל לנו לבוא ולהגיד שבעולם מודרני, כמו שארגונים מנהלים עובדים, יש דרך אחרת מהדרך הקודמת. לדרך המסורתית קוראים System of Record, שזה מערכת שבודקת כמה ימי עבודה עשית ומה החופשה שלך, רק דברים של החוקיות והקומפליינס הכי בסיסי שיש, איך משלמים לך שכר, ויש מערכת הרבה יותר מתקדמת, שאנחנו קוראים לסיסטם אוף אינגייג'מנט, זה מה גורם לעובדים להתחבר אחד לשני, מה גורם למנהלים להיות יותר טובים, איזה אוטומציות ואיזה אינסייטים, ואיזה יכולת לחזות, פרדיקשנס, מתוך המערכת לאפשר לארגון גלובלי, שעובד בהרבה מאוד מקומות, ארגון שהוא מאוד דינמי, הם גדלו מאוד ב-2021, הם מעידים עכשיו ב-2023, והם יחזרו לגדול ב-24, זה הכל, כל זה, קוראים לזה כל פעם New Normal, היה New Normal ב-2020, אחר כך היה New Normal ב-2021, כי פתאום הם צריכים לגדול מהר, ועכשיו יש New Normal כי צריך to slow down, וב-2024 יהיה New Normal כי צריך לצמוח מחדש, כל האיבנטים האלה מטלטלים ארגונים, אבל הפתרון שלנו הכי אלגנטי, הכי מתאים לסביבה הזאת, הוא נכתב לא לפני 20 שנה או יותר, אלא נכתב בתקופה האחרונה, ומשקיעים הרבה מאוד בפיתוח שלו, הרבה מאוד, יש פה קרוב ל-250 מהנדסים, דיזיינרים, מנהלי מוצר, שמוסיפים עוד מודולים ומתחזקים את מה שיש, כדי שחברה שהתחילה אצלנו ב-100 עובדים, ופתאום מגיעה ל-5,000 עובדים, עדיין תישאר איתנו ולא תעבור למתחרה אחר.
אוקיי, מעולה. עכשיו, יש נושא שדיברנו עליו קודם, אנחנו פשוט מתחילים להתקרב לסיום, אבל נתחיל להתמקד. דינמיקה בין משקיע ליזם. אם יש לכם משהו להגיד על זה, אני אפתח בזה שפעם ג'ון צ'מברס, המנכ"ל של סיסקו, הוא פעם אחת אירח אותנו לאיזה אירוע עם יזמים חרדים בסיליקון ואלי, והוא אמר משפט מדהים. הוא אמר שבהתחלה של סיסקו גייסו מסקויה 4 מיליון דולר. סקויה זה קרן קצת פחות טובה מבסמר, גייסו 4 מיליון דולר מסקויה, נתנו שליש חברה, והוא אומר, בסוף לא השתמשנו בכסף, כי כבר נהיינו רווחים וצמחנו, הכסף של סקויה נשאר בבנק, לא השתמשנו בו. אבל הוא אמר, אני שמח שלקחנו את הכסף מסקויה. למה? כי בלי סקויה לא היינו בונים את סיסקו. זאת אומרת, בלי זה שיש איתך משקיע טוב, קשה לך לבנות חברה ענקית, וזה לא רק קשור לכסף. וג'ון צ'מברס אמר ליזמים, אני ממליץ לכם, תחפשו משקיעים טובים שישקיעו בכם, כי זה לא רק העניין של הכסף, זה הרבה מעבר לכסף. משקיע טוב עוזר לך לבנות חברה ענקית. אז איך אתם מסבירים את הדינמיקה גם בין משקיע ליזם, מה קורה אחרי ההשקעה? אז בעצם שותפות ארוכת טווח.
אני אענה ראשון. מערכת יחסים בין יזמים לבין המשקיעים, זה שותפות. זה כמו נישואים קתולים, אי אפשר להתגרש. זה, אתה נשאר forever. לכן הבחירה הנכונה בהתחלה היא מאוד חשובה. וההמלצה שלי, קודם כל תבחרו אנשים שאתם מרגישים שאפשר לעבוד איתם, וכיף לכם לעבוד איתם, או שיש להם מוניטין טוב, ותעשו תמיד בדיקות ממליצים על המשקיעים שלכם, כדי לדעת אם הם מתאימים, וזה פחות השם של הקרן. יכולה להיות קרן נהדרת, אבל היה המשקיע מטעם הקרן או לא מתאים, או אין חיבור, או משהו כזה. אז לא לקחת את זה אם אתה יכול, לא כולם יכולים לבחור, אבל אם אתה יכול לבחור, להבין שזה שותפות להרבה שנים, שקיפות מאוד חשובה, אתה רוצה להיות, להרגיש מאוד נוח עם עצמך, לדבר על ההצלחות, אבל גם לדבר על הכישלונות, על האתגרים ועל ההזדמנויות, בלי לסבן את זה, בלי לעשות מזה משהו שנראה טוב או לא, אתה רוצה שהדברים האמיתיים יהיו על השולחן, ויעזרו לך לפתור אותם. זה יכול להיות מי לגייס אנשים, או לפתור בעיות, או איך לגדול, ובסוף, בסוף, בסוף להבין שהיזם הוא זה שיודע הכי הרבה. הבורד יכול לעזור לו, הבורד יכול לאתגר אותו, הבורד יכול להפנות אותו לעוד אנשים, אבל בסוף בסוף אתה חייב להיות מחובר לאמת שלך, לתחושות שלך, לצוות שיש לך, למה שאתה רואה בשוק, כי אתה יודע יותר טוב מכולם מה נכון לחברה, כי אתה חי את זה, כמו שאמרנו, תינוק, 24/7, אז אתה חייב בסוף להישאר צמוד לתחושות שלך. וראיתי כבר שיש אתגרים כשהולך מאוד טוב, או שיש פתאום אקזיט ופתאום כולם מתבלבלים, ואותו דבר כשקשה מאוד ומתבלבלים, ויש קונפליקטים, אני חושב וגם לדעת, צריך לדעת לנהל את הבורד, איך, איך מנהלים את הפגישות, איזה נתונים נותנים לפני, מה הדינמיקה של השיחה. יש בורד ממברס אחרים, כן, מחברות שונות. דווקא החוויה שלי מה-25 שנים שאני בטק הייתה שכשאתה בוחר נכון ואתה יודע להתנהל בצורה נכונה, זה מביא הרבה מאוד ערך לחברה.
כן, אני רק יכול להוסיף לזה, זה בחירה באמת חשובה, אבל זה תלוי ביזם, מה הוא מחפש, כמה הוא מכיר את עצמו. יש יזמים שבאמת לא רוצים עזרה, הם אפילו לא רוצים שותפים לעסק שלהם. אז כדאי לבחור משקיע שגם לא יתערב, יקשיב פחות יותר, אבל תחשוב טוב מה אתה מקבל. ויש יזמים אחרים שהם רוצים שותף פיננסי, שרוצים מישהו שראה הרבה מאוד חברות, ויכול להיות שם במצב טוב, במצב רע, כדי להתייעץ. אבל גם אז יש ספקטרום. אתה רוצה, הייתי רוצה לדבר איתו כל שבוע, או יותר פעם בחודש, היית רוצה שהוא מומחה בתחום מסוים, או דווקא ההפך, מישהו שדווקא מבין בהרבה מאוד דברים, ויכול למצוא עוד מומחים שאתה צריך משהו. אתה גם רוצה מישהו ש... אני מרגיש שיזם רוצה מישהו שהוא יודע איך גם להגיב לכל סיטואציה. לא מבחינת מה התגובה הנכונה, אבל שלא יהיה נועה מופתע כשיש פתאום מכשול בדרך, או גם ההפך, לא יקפוץ השמיים כשמשהו טוב קורה, כי בדרך כלל, כמו שזה באמת רכבת הרים, אז להיות מאוזן, אני חושב שזה באמת גם התפקיד שמשקיע, אני תמיד אומר, זה להוריד את היזם כשהוא הראש בשמיים, ולהרים אותו כשהוא נפל על הרצפה וצריך עזרה. אבל כל יזם צריך להחליט לעצמו מה הוא מחפש, איפה שיש כימיה, וזה גם באמת זה דורש הכרה עצמית, ביוש אישיות שלך לפני הכל. כי לפעמים זה יש מגוון של משקיעים. אני יודע שנורא קל להסתכל עלינו כבעצם copy paste, אותו סוג בן אדם, ויש בזה משהו שיש באמת הרבה משותף בין משקיעים, אבל בסוף של דבר גם יש הבדלים מאוד גדולים בין שותף לשותף, בין קרן לקרן, ואפילו בתוך הקרן בין שותף לשותף.
יפה. אנחנו ממש צריכים עוד שנייה לסיים. יש לי שתי שאלות לסיום, אולי יש לעברי גם משהו להוסיף. שאלה אחת, קראתי בעיתונות, לא יודע, פורסם, שגייסתם ממש עכשיו בקיץ האחרון, אם אני לא טועה, 150 מיליון דולר, לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, ממש כבר בשיא המשבר. ואתה, אדם, הזכרת שהחברה בהתחלה צמחה 100% משנה לשנה, כאילו עדיין הציפייה מחברה כבר גם בגודל הזה, שהיא פשוט ממשיכה להמריא כמו חללית וצומחת בכזה קצב מדהים, או שלאט לאט זה נעצר, איך זה עובד בשלבים המאוחרים האלה? בטח כשיש כזה משבר עולמי, מחליטים להשקיע כזאת השקעה ענקית, זה לא דבר פשוט.
אנחנו, אני יכול לדבר בשם בסמר, אנחנו משקיעים בשלבים האלה המתקדמים, כשכן, כשיש עוד צמיחה מאוד גבוהה היום, ושיש צפי להמשך של צמיחה. מה בדיוק המספר הזה, מתי הוא יתחיל ממש לרדת חזק, אנחנו, לכל אחד יש את התחזית שלו, אבל מה שאנחנו עדיין רואים בהייבוב, זה תחום עצום, זה חברה שמובילה בתחומה, ושיש לה פשוט יתרון מאוד גדול על המתחרים. אז הגשנו שיש באמת עוד לאן לגדול. קיצור.
צריך ממש, מה שנקרא, to double down, כי זה פשוט יכול להוסיף עוד דלק, כי החללית הזאת היא טסה.
כן, אצלנו, אני לא צריך להיכנס לכל הפרטים, אבל יש לנו עוד קרן אצלנו, שבעצם משקיעה רק בשלבים הכי מתקדמים, בחברות שאנחנו כבר מושקעים בהם. אז יש קצת שיקולים אחרים מבחינת הקרבה לאקזיט, או הגודל החברה, אז זה קצת שונה מהשיקול הראשוני שלי להשקיע ברוני, כשעוד רק בהתחלה.
כן, טוב, אני אגיע לשאלה האחרונה, יש לי האמת המון המון שאלות לשאול, אבל אין לנו את הזמן לצערי. דיברנו בשיחה לפני שהתחלנו להקליט, כמה אתם מרגישים שהדלת פתוחה ליזמים חרדים, או שבאים לקבל השקעה, או לעובדים חרדים, או כמובן חרדיות, כמובן יזמות חרדיות, עובדות חרדיות, שבאים בין אם בכובע של היזם, בין אם בכובע של משקיע, בכובע של מעסיק, איך אתם מרגישים שהאווירה בעניין הזה?
אז תודה רבה על השאלה, כי היא מאוד חשובה, והיא חשובה למאזינים שלך. חשוב שהם יבינו שבמדינת תל אביב במחאות כפולות, יש לא מעט חברות, לא מעט יזמים ומנהלים, שרואים חשיבות עצומה בשילוב של אוכלוסיות שהן לא חלק מהעשייה שקוראים להייטק בארץ, חרדים, דוגמה נהדרת, ערבים, דוגמה נהדרת, אתיופים, דוגמה נהדרת, פצועי צהל, דוגמה נהדרת, ויש המון חברות, אני לא אומר סתם המון, שיש להם מודעות חברתית וקהילתית, ששמו לעצמם כמשימה, איך מקרבים עוד אוכלוסיות, כדי שהם ישתלבו בדבר הזה. זה מבחינתנו, אני מדבר בשמי, אבל לא מעט אחרים, זה חלק מהחוסן שלנו כמדינה, וגם תרומה נהדרת לעשייה של הייטק בישראל, כי כמו שכולם יודעים, עדיין אנחנו חסרים בכוח עבודה. וכדי שזה יקרה, חשוב מאוד שאנשים יבינו שהעבודה היא בדרך כלל באנגלית, לא בהכרח רק מקצועות טכנולוגיים, יש מקצועות בתחום של שימור לקוחות, בתחום של מכירות, של שיווק, אבל זה לא רק מהנדסים בוגרי 8200, יש קשת שלמה של מקצועות בתוך עולם ההייטק, והדלת פתוחה, אני אומר את זה בצורה ברורה, הדלת פתוחה, ככל שיהיו יותר ויותר מאזינים בצד שאתם משדרים אליו, שיבינו שהדלת פתוחה, היא לא סגורה, והיינו רוצים לראות יותר ויותר אנשים שבאים מהמגזר של החרדים בארץ ומשתלבים, ככה זה יהיה יותר בריא ויותר טוב, גם לנו בתור תעשייה, גם למגזר החרדי שיש לו הרבה מאוד תרומה בהוויה הישראלית, וגם כדי לנסות קצת למתן את הדיונים או את השיח הטיפה קיצוני של השבועות האחרונים, כי בסוף 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 צריכים לחיות אותו ביחד, אז אני מקווה שזאת תהיה פלטפורמה להראות שזה אפשרי לעבוד ביחד
בעזרת השם. אדם,
אני יכול להעיד שאדם הגיש פעם טרם שיט לסטארט-אפ חרדי, לא יודע מה עצה בסוף, אבל לפחות זה קרה.
כן, לא, אנחנו נפגשנו עם לא מעט מהחברות שאתם מושקעים בהם, ואני מקווה שנראה עוד. אני אוהב להשקיע באנשים שלא בהכרח באים מהתחום. רוני לא בא מהתחום המשאבי אנוש. יש משקיעים אחרים שאוהבים רק להשקיע במומחה. אז אני לא רוצה להגיד שאני מרגיש הכי פתוח, אבל אני באמת מרגיש שיש לי יתרון למישהו בא מבחוץ.
אני חושב שבכלל... מישהו שהוא לא מומחה בתחום שלו, שהוא...
גם, אבל אני חושב, רוני דיבר קודם על היתרון של ישראלים, שאנחנו יודעים איך לשנות כיוון וללכת ההזדמנות אחרת. אני טוען שהיתרון של ישראלים זה שאנחנו באים מבחוץ. אנחנו מסתכלים על שוק שהוא לא מקומי, על שוק האמריקאי או אירופאי. אנחנו באים כעולה חדש כזה. ועולה חדש מסתכל ימינה ושמאלה ולומד יותר מהר מאשר מישהו מקומי, מישהו שכבר חי. את התחום או את העיר. אז אותו יתרון שייך בעצם למגזר, למי שבא ממגזר שהוא איפה שכל ההייטק. צד שני, זה דורש פתיחות של ללמוד, הבנה במה שהוא רואי לא מבין, רצון להשלים כמה שתי מהר, אבל אני רואה את זה בתור יתרון. היזמים באמת הכי מצליחים אצלנו לא באו מהתחום.
יפה מאוד. טוב, אז בנימה אופטימית זו, אנחנו מסיימים שוב אלפי תודות גם לאדם, זו פעם ראשונה שאנחנו מראיינים בפודקאסט משקיע, וגם לרוני שמארח אותנו פה פעם שנייה, היה מרתק, יש לי עוד המון שאלות, אבל אנחנו נצטרך לחכות להזדמנות הבאה.
שכוח, תודה רבה.